השיעור הזה זה לרפואת לוטם בתיריס, שמשטח לרפואה שלמה, ציל אותה, להבדיל בין החיים, גם לעילוי נשמתו של דוקטור איתן גרוס, זיכרונו לברכה, מנהל מחלקת כירורגיה אונקולוגית בהדסה עין כרם, שנפטר בשבוע שעבר בפתאומיות, הרגיש לא טוב, נכנס לחדר לנוח, ונפטר. אדם מאוד מאוד מיוחד, הציל את החיים של הבת שלנו, איזה ניתוח של הסלה, אבל אנחנו היינו אחד מיני רבים של אנשים שהוא נגע בהם, היה צנוע בצורה בלתי רגילה, עדין, ענב, טוב לב, בלי טיפת פוזה, ממש בטוב לב שנשפך מכל הכיוונים, מקצועיות ועדינות, וממש... שיר לנו ככה, שיר אותנו בהלם. טוב, אנחנו יוצאים משבועות, ברוך השם, כל אחד קיבל תורה איפה שהוא קיבל, ככה לספר במדבר, וננסה היום קצת לסרטט את המעגלים. אני מזכיר לכם שאנחנו בשיעור נפש הפרשה, העניין שלו זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה, לקחת כל פעם איזה משהו מהפרשה, פרשת נשוא, פרשה ארוכה בתורה, ולנסות ככה לראות איך אנחנו ממשיכים עם זה כל השבוע. אז יש לנו את במדבר ואת שבועות, ונשוא כבר באופק. בדרך כלל הפרשה שיוצאת סמוכה לשבועות זה דווקא נשוא, לא במדבר. במדבר יוצא בדרך כלל סמוך ליום ירושלים. זה מאוד מעניין שהזוהר, הפרשת במדבר, כולו עוסק בירושלים. כל הזוהר, הפרשת במדבר, זה המון המון, לא כל, רוב הזוהר על זה, זה פרשת עוסק בירושלים. ונשוא, מטבע הדברים, זה קשור לנישואין, לחתונה הגדולה שיש בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אבל בואו קצת נדבר על ניכנס ככה מבחוץ פנימה. אני רוצה לדבר על חומש במדבר, ואחרי זה להיכנס קצת לפרשה שלנו. יש כל מיני הסברים לחלוקה השונה בין החומשים. כלומר, מתי מתחיל חומש, מתי נפסק חומש. מה התחנות המעבר? יש כל מיני הסברים לדבר הזה. הסבר אחד מדבר על אופנים שונים בגילוי שכינה. בספר, זה הסבר ששמעתי מהרב מדן, בספר בראשית זה גילוי שכינה ליחיד, בספר שמות זה גילוי שכינה לציבור, בספר ויקרא זה גילוי שכינה לציבור אבל באופן קבוע, בספר במדבר זה גילוי שכינה לציבור אבל בתנועה, כשיש מסע, בספר דברים זה כבר גילוי שכינה בארץ ישראל. אז כל מעבר מהופעת שכינה אחת לאחרת, הוא בעצם מצדיק פתיחה של ספר חדש. דרך אגב, החלוקה הזאת גם רצה גם בנביאים. כלומר, המעבר מיהושע לשופטים הוא בדיוק על הנקודה הזאת. רק בנביאים זה יותר קל לזהות את זה, כי בנביאים זה ממש לפי המיקום של כלי הקודש, של המשכן. כלומר, ספר יהושע זה עד שבעצם מתאר את כל התקופה שהמשכן נמצא בעצם בגלגל, עד שמגיעים למשכן שילה, ואז מקימים אותו. ספר שופטים... זה בעצם כל התקופה שלו, זה משכן שלו. מתי נגמר ספר שופטים? מיד כשמשכן שלו חרב, אז נגמר ספר שופטים, מתחיל ספר שמואל. ספר שמואל רץ בכל אורך הדרך, עד שמתגלה מה? מקום המזבח, שהוא יהיה המקום הקבוע של השכינה, אז מתחלף לספר מלאכים. ככה אפשר להסביר את כל המעבר. זה הסבר אחד. הסבר אחר, שננסה קצת ללכת בו היום, ולנסות גם לראות את המעגלים הפנימיים בתוך ספר המדבר, בעצם אומר שהספרים השונים מתחלקים לפי התהליך של ההבדלה בין ישראל לאומות העולם. כלומר, בספר בראשית זה להבדיל את אברהם מהאנושות, ולכן נקרא שמו אברהם העברי, כי כל העולם מעבר אחד והוא מן העבר השני. אז זה להבדיל את אברהם ספר שמות, זה ההמשך של הבדלת האומה הישראלית ממצרים, יותר מורכב, כי במצרים היינו ממש כמו עובר בתוך בתוך הבהמה המצרית. אז שני הספרים בראשית שמות עסוקים בהבדלת ישראל מאומות העולם, וויקרא במדבר דברים זה כנגד כהן לוי ישראל. ספר ויקרא עוסק בכהנים, זה ספר כהנים. ספר במדבר עוסק המון המון בלוויים, יד נוכיח את זה. וספר דברים הוא בעצם ספרם של כלל ישראל. אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, כל ישראל. הספר במדבר הוא הספר של הלוויים, מאוד בולט, מאוד בולט. הלוויים לא התפקדו בתוכם בפרשה הקודמת שקראנו, ומהרגע הזה מתחיל מפקד נפרד ללוויים, את מטה קהת, מטה זה, כל אחד עם התפקיד שלו, וכל אחד עם כל אחד עם השליחות שלו, וכל אחד עם המשימה שלו. זה בתחילת הספר, ובכלל כל הספר עומד בסימן הלוויים. כל הספר עומד בסימן הלוויים, מפני שבהמשך יהיה לנו את המחלוקת הגדולה בתוך שבט לוי בין קורח לבין משה רבנו. זה איזשהו התרחשות בתוך שבט לוי, והספר בכלל עומד המחלוקות על משה רבנו הן רבות כאן בספר, כלוי שעומד במרכז. בעצם זה ספר של הלוויים. אז ובתוך הלוויים האלו יש חלוקה פנימית של גרשון, קהת ומררי, שעליה פה מדבר השם ישמואל שהבאנו. נראה, מקווה שמספיק להגיע לדבר הזה. תפקידים שונים בתוך, אבל קודם כל בוא ננסה להבין מה תפקיד הלוויים בנפש, בנפש וגם בלוויים עצמם, כי הלוויים הרי היו להם תפקידים. אז אפשר פה לשמוע שהתפקיד של לוי זה ללוות. נלך אחורה ללוי הראשון. אז כשלאה יולדת את לוי, היא אומרת, אתה ילווה אישי אליי, כי יעלתי לו שלושה בנים. לאה מצפה שבעקבות לדעת הבן השלישי לוי, יהיה יעקב ילווה אותה. בעצם גם המספר של לוי, המספר שלוש, וגם השם הזה, מעיד על איזושהי תכונה של חיבור שהוא תוצאה ותולדה של ליווי. אבל מה יש בדבר הזה? מה יש בליווי הזה? התשובה כאן היא מאוד מאוד עדינה, כלומר זה לא תנועה חד משמעית. אם הכהן זה מעורבות ישירה, הכהן הוא המקריב, בוא ניקח רגע לדוגמה את הקרבת הקורבנות, שמגיע בן אדם להקריב קורבן, אז הכהן הוא המקריב, הכהן הוא זה שצריכים להתוודות בפניו, הכהן סומך את ידו הראש הקורבן, הוא עושה את העבודה, הוא בפועל נוגע בדברים. מה עושה הלוי? בזמן שמקריבים את הקורבנות, הוא נותן את המעטפת, את המסביב, את הליווי, את הנגינה. הרי היו לוויים שהיו משוררים, היו כאלה שהיו שוערים, היו כאלה שהיו עושים כל מיני עבודות. הלוי זה בעצם מי שהיה מלווה את בוא, אדוני, אני אקח אותך, בוא איתי, תתלווה אליי, בבקשה. הוא לוקח אותו בתוך המסדרונות של בית המקדש, ומביא אותו למקום שבו הוא צריך להקריב את הקורבן. זה האנשים האלה שמלווים. זה נראה תפקיד שהוא, איך נגדיר את זה בלשון הדינה? כמעט כהן. כמעט כהן, אבל לא כהן. וזה קצת מתסכל, כאילו, אתה עוד שנייה, אבל לא. פה כבר אתה לא יכול, פה כבר זה הכהן. אבל בעצם בעומק זה לא כך. בעומק התפקיד הזה הוא תפקיד חשוב מאוד מאוד מאוד, דווקא בגלל שהוא לא תפקיד ישיר, דווקא בגלל שהוא לא עוסק בדבר בעצמו, אלא רק יוצר את המעטפת, רק יוצר את ה... כאילו רק את הדבר הזה מסביב. יש במרחב הזה אפשרויות מאוד מאוד גדולות של דברים להתרחש. במרחב של הליווי, אם נקביל את זה רגע להורות. אז אפשר להגיד שבתור הורים לילדים קטנים, אנחנו הכהנים שלהם. מפני שילד, הורה לילד קטן, בתור הורה לילד קטן, אתה יודע עליו הכל. אתה יודע איפה הוא נמצא, מה הוא עושה, מה הוא חושב, מה הוא אוכל, מתי הוא אכל, אתה הולך לישון. אתה גם מחליט עליו פחות או יותר מה הוא יעשה, מתי תלך לישון, מתי תחזור הביתה, מתי פה, נכון? זה ילד קטן עד גיל כזה או אחר, אבא, הלוח, היומן של הילד הזה נמצא אצלי. אני יודע לאן הוא הולך, מתי הוא חוזר וכו' וכו'. יש גיל, למרקדית, לכל משפחה עם הגיל שאצלה זה קורה, שבו זהו, הילד הזה עכשיו הוא כבר, אתה לא יכול, הוא כבר הולך, הוא כבר חוזר, הוא כבר לבד, הוא כבר עצמאי. זהו. אז עכשיו כבר, בגלל שאני לא יכול לכפות עליו, אז אני כבר אין לי יכולת השפעה עליו, מה פתאום? זה הגיל של הליווי. זה הגיל של להיות נוכח מצד אחד, להיות קיים, להיות בטווח של ה... בטווח מסביב, אבל זה כבר אי אפשר להכריע, זה כבר אי אפשר, אתה כבר לא יכול להגיד לו מה לעשות, אתה צריך ללוות אותו. וללוות זה להיות שם כדי לתת עצה, זה להסתכל, זה להאמין ולתת מרחב. זה חיבור אמיתי. זה חיבור אמיתי. בתנועה הזאת של שבט לוי, התנועה המלווה הזאת, יש המון המון עדינות. חסידות קוראים לזה מתי ולא מתי, נוגע ולא נוגע. מצד אחד, הוא נוגע, הלוי נמצא, הוא מנגן, הוא שר. מצד שני, הוא לא יכול להכריח, זה בסוף הבחירה שלך. אבל הליווי הזה היה ליווי מאוד מאוד משמעותי. אחת מהעבודות של הלוויים זה עבודת הנגינה בבית המקדש. ובכלל אנחנו ככה אומרים, יודעי הניגונים אומרים שחלק גדול מניגוני הלוויים בכלל הלכו לנו לאיבוד והם מסתובבים להם בגלות. אבל כשתחשבו את זה, זה בדיוק העניין. נגיד בחתונה, בסדר? אז בחופה. אז מי עושה את העבודה בחופה? בחופה עושה את העבודה הרב, כאילו, נכון, הוא כהן, צורך העניין, הוא, תעשה ככה, תעשה ככה, תשתי מהיין, תשתי מהיין, איפה אתה בת, קנית, וכל הדברים האלה. החתן והקל עבדיים חלק מהעניין, העדים. ומה עושה התזמורת? כלום. מלווה. יוצרת את האווירה, יש כפיים כאלה תזמורות שהן כאלה, יותר מדי נדחפות, רוצות, לא טוב הדבר. כל רגע נדחפים, זה לא התפקיד שלכם להידחף. להוכיח שאתם קיימים. כל רגע שהרב רוצה רגע לנשום, ממש הרב הולכים לנגן. זה לא העניין. אתם צריכים להיות שם, אתם צריכים לתת את הליווי. את הליווי הזה מסביב. וזה הרבה מאוד. כלומר, אנחנו יודעים כמה הנגינה חשובה, כמה המעטפת היא חשובה, כמה זה נותן. אבל אם מנסים להידחף יותר מדי, אז זה לא טוב, זה יוצא לא מוצלח. אם מבינים שזה המקום, המקום של ליווי, מקום שנותן איזושהי אווירה מסביב, איזושהי אטמוספירה, אז המקום הזה הוא בעצם מקום מאוד מאוד מיוחד שמאפשר. זה בעצם עבודת הלוויים. עבודת הלוויים זה ללוות. וסביב הציר הזה נע כל הספר. אני חושב שזה לא לחינם שהתורה ניתנת, אנחנו חווים את מתן תורה בזמן שאנחנו קוראים את ספר במדבר, שהוא הספר של הלוויים. וגם בחודש סיוון שהוא מזלות תאומים. כי בעצם זאת הציפייה. זה נכון שהתורה מבחינתנו היא גם בחינת כהן, כי התורה אומרת לנו מה לעשות. אומרת לנו מה לעשות. עשה ככה, תעשה ככה, נכון? כל מיני דברים כאלו. התורה אומרת לנו מה לעשות. אבל יש הרבה מאוד חלקים ביום שבהם, במרכאות אני אומר, הכי גדולות, אין לתורה מה להגיד לנו. החלקים שהם נקראים רשות. הרי יש חלקים שהם מצווה, יש חלקים שהם עבירה. מה שמצווה, אז מצווה צריך לעשות, צריך להתפלל, התפללתי, אני הולך תפילין, הנחתי. אסור לדבר לשון הרע, לא דיברתי. לאכול כשר, אכלתי. יש חלקים שהם, מה שנקרא, הארדקור. זה או מצווה או עבירה, וכאן התורה אומרת את דעתה בצורה ברורה. אבל יש חלקים גדולים מן היום, שהם לא מצווה ולא עבירה. הם מה? הם חול. לא יודע. באיזה מקום ללכת לעבוד, מה לעבוד, מפגש חברים, כלשהו. כאילו, דברים שהם לא מצווה, והם לא עבירה, הם חיים עצמם, 90% מהחיים זה כאלה. מה קורה שם? שם זה בחינת לוי. שם זה מאוד מאוד תלוי אם התורה מלווה אותך לכל מקום שאתה הולך. יש לך איזה אור מקיף. התורה איתך בכל מקום. ובכל מקום שאדם הולך, אז הוא הרושם של הקטעים שהוא למד תורה, הרושם הזה הולך איתו. יש כאן איזה ליווי מתמיד של חיי הקודש, או שלא. איפה שנוגעים בי ומכריחים אותי, אז אני מקיים, כי יש לי כיפה על הראש. אבל איפה שלא, אני אעשה מה שבא לי. שמעתי פעם מהרב שטיינזלץ הגדרה כואבת ויפה. הוא אומר, אנחנו רוצים עם הקדוש ברוך הוא לעשות מערכות יחסים כמו של בית אבות, כמו של הורים בבית אבות. כן? הוא קצת חריף, הרב שטיינזלץ פעמים. אז הוא אומר, מה זה הורים בבית אבות? אומר הילד ההורים שלו, תשמעו, אני ארשום אתכם לבית אבות הכי, הכי משוכלל, הכי יקר. אני אבוא לבקר אתכם פעמיים ביום, רק מה אתם אל תבואו אליי? תשאירו לי את החיים. אז במובן מסוים אנחנו נתפלל הכל, אבל מה, תן לחיות כאילו, בלי, לא יותר מדי. והאמירה כאן בדיוק הפוכה. התורה ניתנת בחודש סיוון שמזלות תאומים, כי יש כאן איזשהו רצף של התאמה שרוצים שככה הגמרא, המדרש אומר על תאומים, שכשאחד חש בראשו אז גם השני חש בראשו, אחד חש בליבו, מה תאומים הללו, אחד חש בליבו גם השני חש בליבו, כך גם התורה, אחד כך גם התורה שניתנת לישראל מזל תאומים, אדם מרגיש ובעצם התורה מרגישה כנגדו. אז זה בעצם התכונה הזאת של הלוויות, וילבו עליך וישרתוך. כן? וצריך להיזהר לא לעבור את הגבול. יש פסוק מפורש, אל תחריטו את, את שבט משפחות הקהתי מתוך בני ישראל. כלומר, יש איזה יצר ללוי להיות כהן. איזה יצר להיות מעורב. להגיד את המילה, אתם מכירים, נגיד, אתן לכם דוגמה ללוי, או להתלבטות בין לוי לבין כהן. לפעמים אתה כותב סיפור. יש סיפורים, ז'אנר כזה חרדי, שבו המסר כתוב, ואז הוא חוזרים עליו עוד פעם, ואז מכניסים לך אותו בפה, ולועסים לך, וגם שתבלע. כאילו, ואז בסוף שואלים, והבנת את המסר? עכשיו, המסר עבר, אין ספק, המסר עבר וזה, אבל זה מיד, זה מעורר או גיחוך, או התנגדות. סיפור טוב, סיפור שלא לא אומר את המסר בצורה ישירה. פשוט מספר סיפור. והמסר הוא הדבר הנלווה. הוא הדבר היוצא מתוך הדבר. הדבר היוצא מכלל הדברים, אתה שומע איזה משהו. אפשר לכתוב סיפור על אהבת תורה, ולעשות, ללעוס ולהגיד, אפשר לתאר איזו סיטואציה שממנה הקורא הנבון יבין לבד, יעבור את התהליך שהוא יעבור בינו לבין עצמו. והמספר בכלל לא ידע את התהליך, כי הוא השאיר את זה למרחב, של הקורא. צריך קצת גבורה, כי יש איזה יצר, בטח למי שיש לו איזה רעיון, להגיד, אני רוצה גם להגיד לך את הפאנצ'ליין, עד הסוף. יכולת אותי לעצור רגע, ונגיד, אפילו יש מצב שאתה, נגיד, מסיימים שיעור בשאלה. זה ממש נגד התנועה הבסיסית של כל מי שמעביר שיעור, שהוא רוצה כאילו לסגור את זה עד הסוף. האם יש אפשרות לסיים שיעור בשאלה, שיעור, הדבר הזה הוא שאלה, זהו. ככה. ולתת מרחב של איזושהי עבודה. זה נקרא סוג של ליווי. ויש יצר לעבור מלוי לכהן. וצריך לדעת שכשנמצאים במצב לוי, אז לוי זה לוי. לא טוב ללוי שיהיה כהן. בדיוק כמו שלא טוב להורים, לילדים בגיל ההתבגרות, להתנהג איתם כמו שהם התנהגו איתם בגיל 4. מתי אתה חוזר? לאן אתה הולך? לאן אתה... אז אכלת, לקחת סוודר? לא, אמא, אני בן 15. אל תדאגי, יהיה בסדר, אני הולך, אני חוזר, אני אחראי על עצמי, תשמחי עליי. תברכי אותי. זה כן. אל תגידי לי, טוב, אם אתה לא משתף אותי לאן אתה הולך, אז שיהיה לך בהצלחה בזה. לא, זה לא הייתה הכוונה. תתענייני. אז לאן אתה... אה, איזה יופי, שיהיה לך בהצלחה. טוב, אני אתפלל שתצליח, בעזרת השם. רק אם תוכל תרים טלפון כדי שלא נדאג. בסדר גמור, אז הילד הזה יוצא לדרכו, הוא מרגיש שההורים איתו, מלווים אותו, ומצפים בהצלחתו. זה חשוב מאוד הדבר הזה. אבל הם לא... לא, הוא לא... חזור. זו תנועה מאוד מאוד, מאוד נצרכת. היכולת אותי להיות כמעט בכל מערכות יחסים, ובמיוחד בהקשר כאן של בית המקדש, כשמגיע מישהו להקריב קורבן, על פי רוב קורבן חטאת, עוד שנייה, קורבן חטאת, קורבן זה, ישר להפיל אותו אל הכהן, זה ישר לגעת בדבר עצמו. קודם כל הוא עובר דרך לוי שמלווה אותו. בדרך הם מדברים, משוחחים, הלוי ככה אומר לו, תדאג, יהיה בסדר, עשו לך ככה, עשו לך ככה, קצת מסביר לו מה הולך לקרות. נותן לו את המעטפת. כשהאיש הזה עולה להקריב קורבן, הלוי הזה גם מנגן איזשהו ניגון, שככה נכנס לו לתוך הלב. הוא יוצר את האטמוספירה, יוצר את האווירה. אתם יודעים שהיום, לא שאני מבין למה עושים את זה, אבל קטונתי, יש היום מקצוע כזה, היום כבר היה, אבל לאחרונה יצא לי לפגוש כמה אנשים שעוסקים בזה, שזה נקרא עיצוב אירועים. עיצוב אירועים. סטיילינג בלעז. כן, עכשיו אני מעולם הייתי מגיע לחשוב על הדברים שהצבע של המפיות בשולחן של האולם צריך להיות כמו הצבע של הדש של השומר בכניסה, משהו כזה, זה מגיע עד לסבורס האלה. אבל בגדול, זה בעצם ההנחה. שכשאדם מגיע, נגיד, לאירוע, לא משנה שלוקחים את זה כבר למקום מוגזם כמובן, אבל ההנחה היא שכשאדם מגיע לאירוע, הוא לא רק מגיע לאירוע עצמו. הוא מגיע כי הוא רוצה שתהיה איזושהי אווירה. אווירה מסביב, מעטפת. נכון שנגיד החתונה, בסוף החתונה זה אתה בא, אתה חתן, הקלה, ובום. אבל, יש לי פשוט איזה קרובת משפחה שלומדת את זה, אז שאלתי אותה מה קורה, מה... אז אומרת לי, לכל אירוע צריך שיהיה לו קונספט, כאילו תפיסת עולם. נגיד, לחתן קוראים אורן, ולכלה קוראים תמר, אז עכשיו כל החתונה תהיה בסימן, עצי ארץ ישראל, הקונספט הוא ככה, אתה כבר תיכנס, איך התמרים, איך הכל יהיה, באת לחתונה של שני עצים, לא של שני עצים, אני יודע, עכשיו יש בדבר הזה, עומק מסוים, זה בדיוק הלוי, זה יצירת הלוי, ומי שיודע ליהנות מן הדבר הזה, ומי שככה שם לב להשקעה, אנשים חשוב להם, שמים על זה כסף, אז הוא יכול בעצם להבין איך הדבר הזה יוצר איזושהי אווירה, זה באירועים, באמת לכאורה חבל על הכסף וכל זה, אבל בקודש זה מאוד משמעותי, מאוד משמעותי, כל המעטפת הזאת, וגם במערכות יחסים בין בני אדם. התנועה הזאת של הדקירה, של לגעת בדבר עצמו, להגיע בו וזה, היא תנועה מסוימת. אבל יש תנועה אחרת שהיא תנועה מלווה, היא תנועה מאפשרת, היא תנועה פותחת, היא תנועה שנותנת מרחב. היא אומרת משהו אבל נותנת לך לעשות את העבודה, וזאת תנועת שבט הלוי, זה משהו הרבה הרבה יותר עדין, ולכן גם יותר שייך למנהיגות. כלומר, זה לא סתם שהמנהיג של עם ישראל, משה, הוא לוי, ולא כהן. כי הכהנים הם, אין להם זמן, ואין להם גם, אין להם גם סבלנות לכל מיני זה. מה, מה לא ברור כאן? טק, טק, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, היה כה מתוך העדה, היה ככה, טק. מה לא מובן כאן בדבר הזה? וגם החשמונאים, שהיו מנהיגים, הם, לא הייתה להם סבלנות לכל הזה, ולכן זה לא הצליח. המנהיגות צריכה איזושהי יכולת אכלה, יכולת ליווי של תהליכים, פשוט ללוות תהליכים, לתת לתהליכים גם לקרות מעצמה, ולכן משה רבנו לוי. כן, הרבה חיכית, סליחה. אתה מדבר על הדמות עצמה לוי. אני קודם כל דיברתי על הסיבות שלאה קראה לו את השם הזה לוי, נכון? זה נכון שבשבט, בספר בראשית, לוי מופיע בתור תקיף, ולכן מלוי, זה לא שללוי אין את הדבר הזה. בלוי עצמו קיים שורש תקיף מאוד מאוד, שממנו יוצאת הכהונה. הרי מלוי, אחד מהבנים של לוי, אחד מהזרע שלו, זה אהרון, שהוא כהן, והכהנים הם תקיפים. אבל רוב ההתרחשות של שבט לוי היא התרחשות של ליווי. היה שם סיטואציה מסוימת ששם גם הוכח שיש בו איזשהו יסוד של תוקף, והיסוד התוקף הזה יצא והתפרט בענף של אהרון הכהן, פנחס, אלעזר אהרון של הכהונה, אבל שבט הלוי בכללו הוא שבט שיודע ללוות תהליכים, כמו סיבת השם המקורית שקרא להם לה. כל פנים זה לגבי הלווים באופן כללי. בפרשה שלנו, וגם בפרשה הקודמת, אנחנו בעצם נפגשים שלושה מעגלים של בתוך הלווים עצמם. גרשון, קהת ומררי, לפי הסדר הזה, גרשון הוא הגדול, קהת הוא האמצעי, ומררי הוא הקטן. ולכל אחד מהם יש תפקיד בנשיאת המשכן. בני קהת נושאים את כלי המשכן, וגם שם, תזכרו, יש הזהרה מפורשת שלא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. הכהנים צריכים לקחת ולשים אותם על המקום שלהם. כלומר, יש שם עוד פעם איזו הזהרה ללוי, אל תציץ. אל תציץ למה שלא שלך. אתה לוי, אל תנסה להיות כהן. אז זה בני קהת. בני גרשון, נשאו את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם ומשפחת הם נושאים את יריעות האוהל ואת כל המעטפת. ובני מררי נושאים את הקרשים. הקמילה נשאו נאמרת רק אצל קהת ואצל גרשון. אצל מררי זה לא נאמר. וסביב הדבר הזה, מדבר כאן השם משמואל. אבל עוד לפני שאני אכנס אל הדברים שלו, אני רוצה רק לדבר על המלאכה עצמה. כלומר, אם דיברנו קודם על היכולת אותי ללוות, אז לשבט לוי יש עוד יכולת, וזה לשאת. 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 שואל כאן א' ת', בגלל זה שמשה משבט לוי, אבל הוא כן היה צריך... קיצור, אתה שואל למה משה רבנו לא היה כהן? זה מה שאתה שואל. או, אתה אומר, זה מה שאתה שואל. למה משה רבנו הוא לא כהן? הוא לא כהן, מפני שהכהונה מתחילה מהארון הכהן. הקדוש ברוך הוא נתן את הכהונה לארון. כל עוד לא... מה? זה לא קשור לבכורה. רש"י אומר שזה קשור לסירוב של משה רבנו ללכת ולגאול את ישראל בסנה. אז הקדוש ברוך הוא כתוב שויחר אף השם במשה. רש"י מביא שם שכל חרון אף יש לו רושם, מביא שם מחלוקת תנאים, כל חרון אף יש לו רושם במקרא. דעת תנקם אומר שלזה אין רושם, ודעת אומר יש לזה רושם. מה הרושם? שהיה משה רבנו ראוי להיות כהן, ובגלל הדבר הזה נלקחה ממנו הכהונה ונמסרה לאהרון הכהן. אבל בעצם הכהונה מתחילה מאהרון הכהן. זה הוא הנבחר לדבר הזה. על כל פנים, המלאכה שלהם בניידות זו מלאכת הנשיאה. לשאת את הקודש. זה לא עבודה של הכהנים, זה יכולת לסחוב. להעביר דבר ממקום למקום, בעצם סוג של איזשהו משמר כבוד. מה צריך כדי לשאת על הכתפיים משהו? זה איזושהי מוכנות להיות קצת לא בקדמת הבמה אלא באחורה. יש, אני מאוד אוהב להגיע לכל מיני מקומות, להתבונן, לראות מה אפשר ללמוד לעבודת השם או בכלל. כן. כל מקום שאתם מגיעים אפשר להתבונן ולראות לראות דברים. אז נגיד אם ניקח חתונות, לא משנה, הופעה, כל שלא יהיה. יש הופעה. אז בהופעה יש את הפרונט ליין, נכון? את המופיע, את הזמר, את התזמורת. גם בתזמורת יש את אלה שמקדימה, נגיד הגיטרה החשמלית, הכלי נשיפה, יש את הושו מאחור, התופים. אבל יש עוד לא מעט אנשים שהם סחבו את כל הדבר הזה. את כל הבוקסות הענקיות ואת כל הזה, והקימו את זה, והם נמצאים שם גם מאחורה עם כל העיגולים האלה שצריכים להזיז. כן? הם בעצם הקימו את הכל, הם סחבו את הכל. הכל זה הם. הם גם היו כאן הכי הרבה זמן, וגם יהיו כאן הכי הרבה זמן, כי הזמר מגיע והולך, הוא מגיע והולך, הוא מגיע והולך, והם בעצם... עכשיו, במקום הזה אתה לא יכול להיות בן אדם מתוסכל. במקום הזה אתה לא יכול להיות בן אדם שכל מה רוצה שיראו אותך, כי זה לא התפקיד שלך, אתה צריך לאהוב מה שאתה עושה. אנשים האלה, יצא לנו פעם לפגוש איזה יהודי אחד שאחרי זה חזר בתשובה, מקסים, מקסים, אתה כמידה שצערנו הרב, גם הוא נפטר, בפתאומיות, השנה, משה קראו לו. הוא היה, לפי שחזור בתשובה, היה תאורן. היה תאורן, הוא עושה עבודות תאורה, בעשרות אלפי שקלים בלילה, וכל מיני הופעות. אז מה, אתה כאילו מרים את התאורה, יום שלם אתה עובד על זה, בסוף אתה נמצא מאחורי הבמה, מדליק את האור הזה, מדליק את האור הזה, נגמרה ההופעה, אתה מפרק. אף אחד לא רואה אותך, אף אחד לא יודע שאתה כזה. אף אחד לא יודע שאתה כזה. אשתי, במקצועה, היא יועצת חינוכית. היום היא פחות עוסקת במשהו אחר, אבל זה היה... בשנים שהייתה יועצת, תמיד היה מסיבות סוף שנה. זה בשביל כל היועצים והיועצות של מסתכלים על השיעור הזה. אז מגיעה מסיבת סוף שנה. והתלמידות, נגיד בסוף כיתה ו' והמחזור המסיים, אז הם מחלקים צ'ופרים לצוות. או מחלקים איזה תעודות, וזה, אז למורה היא שעבדה איתנו על הריקוד הזה, ולמורה הזה, זה, ולמורה הזאת, ולכל, ולמורה המאממת הזה. והיועצת, שהיא עושה את התהליכים הכי משמעותיים, התהליכים התת-קרקעיים, היא הובילה תהליכים בכיתה, אבל לא מול הכיתה. אלא היועצת בדרך כלל עובדת מול המורה. המורה באה אליה, מה אתה אומר? אז נתן, תעשי ככה, תעשי ככה, ביחד נבונים כל מיני תוכניות עבודה וכו'. המון, 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 המון מאחורי הקלעים. אבל לא מכירים את זה, כאילו, במסיבת סיום, תודה גם ליועצת שזה, נותנים לה איזה עציץ כזה חצי נבול, וכאילו. אתה לא יכול להיות במקום הזה מתוסכל. אתה לא יכול, זה מקום של נסיעה. זה מקום של נסוע. אתה נמצא למטה והדברים הם מעליך. לא משנה כרגע מה אתה סוחב, אתה סוחב ארון, אתה סוחב קרשים, אתה סוחב... כל אחד סוחב מה שהוא סוחב. אבל כדי להיות מסוגל לסחוב, אתה צריך להבין היטב את חשיבות התפקיד. יש חשיבות משמעותית מאוד לאנשים שמניעים תהליכים מאחורי הקלעים ולא רואים אותם. לא רואים אותם. לפעמים יש איזה הצצה, אנשים אלו מתיצים, כמו כל מיני כותבי נאומים. פתאום אתה מגלה שכותב הנאומים של צ'רצ'יל מגלה את עצמו. דע לך, כל הנאומים שזה, אני כתבתי לו. לא יודע אם יש אדם כזה. סתם, אני אתן דוגמה. אבל יש אנשים שפתאום, כאלה שמאחורי הקלעים, פתאום הולכים קדימה. אבל כדי להיות שם, וזו עמדה מאוד מאוד משמעותית, צריך להיות בחינת לוי, צריך להיות מוכן לשאת. לשאת על הכתפיים שלך, והדבר המדהים זה, ולהיעלם מהמקום כשזה מוכן. כלומר, מקימים את הבמה, מקימים את הכל, ועכשיו... נו, אז מן הראוי שיעלו כל הטכנאים, ויעשו ככה, וכולם ימחאו להם כפיים, הקמתם לנו את הבמה, תודה רבה. לא, הם לא עולים, יושבים שם בצד. שיגמר הכל, הם עוד פעם יחזרו, וזה ככה. תכונה כזאת של לוויים. לא כולם מתאימים לזה, לא כולם שייכים לזה, אבל זו התכונה של הלוויים. זו היכולת ללוות. היכולת ללוות. כאן, כבר אין לנו זמן לעבור פה על הכל, אבל כאן, אולי תסתכלו על זה בעצמכם, בשם ישמואל, מדבר גם על שלושה ממדים פה, בגרשון קהת ומררי. קהת זה אותם אלו ש... אין להם שום אין להם שום בעיה, הם לוקחים את הרב, הופכים אותו לטוב, כהת הוא כולה בקודש, אין לו שום בעיה. גרשון זה מי שצריך להילחם ולגרש את הרע, ומררי זה מי שהוא נאבק אבל מר לו. מררי זה אחד שמבין את הטוב מתוך הרע, כן? הוא לא מגרש את הרע, הוא צריך את הרע כדי להבין כמה זה לא טוב להיות ברע וצריך להיות טוב. אז כאן נושא כאן את החשבון של שלושת המעגלים, ולמה צריך נסיעת ראש דווקא אצל קהת ואצל גרשון ולא אצל מררי, כי נסיעת ראש זה סוג של איזה הרחבת העירייה, הרחבת הדעת, אז מי שמסוגל להפוך את הטוב לרע, את הרע לטוב, אז ודאי יש לו את נסיעת הראש. גם מי שיכול לגרש את הרע לגמרי, גם הוא יש לו נסיעת הראש, אבל בני מררי, שהעבודה שלהם היא עבודה מרירה, הם כל הזמן צריכים לאלץ, להיאבק ברע, אז עליהם הוא שייך להגיד נסיעת ראש, זה פחות או מה שהוא אומר כאן. בשם ישמואל, אבל עיקר העיקרים מה שרציתי בעצם לדבר זה פחות על הדבר הזה ויותר על הבחינות האלו, בחינת הלוי. קודם כל, מה זה לוי? ולכל אחד מאיתנו יש שלבים בחיים שאנחנו נדרשים להיות כאלו, לא להיות בקדמת הבמה, לא להיות מעורבים יותר מדי מצד אחד, אבל לא להיעלם, אלא להיות נוכחים, לתת לתהליך לזוז מעצמו ולהיות ככה. הייתי אומר, יש פעמים שאנחנו בחיים שאנחנו נוהגים ברכב, זה שליטה מלאה, הגה, הילוכים, ברקס, קלאץ', אמברקס, הכל כאילו שליטה מלאה, ויש פעמים בחיים שזה מפרסית, זה תנועות עדינות, ממש מפרס לפה, מפרס לשם. גם כשאתה נותן תנועה עדינה, לא תמיד זה בשליטתך, לפעמים זה יוצא וצריך, אתה צריך לזרום עם זה לגמרי, להתחבר אל הרוח ולדעת איך לנצל אותה לטובת זה, וככה לזרום לכיוון הזה. יש שלבים בחיים כאלה, בין אם זה עם ילדים, בין אם זה בתוך בני זוג, בין אם זה בתוך מערכות, ומי שעובר את ספר במדבר, אז זוכה לטעום קצת מהבחינה הזאת של ה... שתלווים, דרך אגב, גם במוזיקה זה דבר כזה. הרי יש, במוזיקה יש סולו, כלים שהם כלים מובילים, יש כלים שהם כלים מלווים. הם לא יודעים להיות בוטים, הם צריכים את ההרמוניה, הם צריכים את הליווי של המסביב, נכון? חליל צד זה כלי מאוד כזה, הוא כלי מלודי, הוא כלי מלווה, אבל קלרינט הוא לא כזה, קלרינט הוא דורש את תשומת לב שלו. זה נראה לאנשים שקלרינט וחליל צד זה אותם כלים, זה שני כלים הפוכים לחלוטין. החליל צד הוא יותר עדין, הוא הרבה יותר משתלב, הוא מזמין עוד אנשים איתו, הוא גם יודע להיות לבד, אבל הקלרינט דורש את שלו. הקלרינט הוא כהן. כשהוא מגיע, כולם צריכים לשתוק, צריכים לשמוע אותו. וכן זה הדרך. גם בגיטרה אתה יכול ללוות, תלוי גם באופי, לאיזה כלי אתה נמשך, כל אחד לפי האופי שלו, מי שהוא מאוד מאוד כהן, אז הוא ימשך לכלים מובילים, כלים ששומעים אותם, ומי שהוא יותר בליווי, אז הוא ימשך לכלים שמאפשרים לעוד כלים להיות איתם, וגם זה בתוך הלווים, לאיזה כלי אתה נמשך. בתחושה שלי, להיות כהן זה מקום יותר, בגלל שהוא יותר ברור, אז הוא אפילו אולי יותר אוטומטי. אנחנו רגילים להיות, לעשות, להיות מעורבים וכו'. להיות לוי זה תנועה יותר עדינה, יותר מאשר, יותר פותחת, אבל היא לא פחות משפיעה, אולי אפילו היא משפיעה יותר. שנזכה, בעזרת השם, גם כהנים, גם לוויים וגם ישראלים. אמן ואמן. תהיו.